ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נדבר היום על דמותו של רבי מנחם מנדל שמעון זצ"ל, מקדיש מקדיש זצ"ל. רבי מנחם מנדל שמעון זצ"ל, זצ"ל ולא שליטה. טוב, כולנו נחיה את תחיית המתים, אז באמת כתוב ברמב"ם שכולם גם יחיו ימים ארוכים, כיוון שהארץ תהיה מלאה דעה וגם מאדמים יימצאו כעפר, אז מילא זה יביא לבני אדם רוגע ובריאות וחיים יותר איכותיים, ואנשים יאריכו ימים, אבל גם כן ימותו, ככה רמב"ם מתאר את יום הדור משיח. אז אני אומר, אז הוא יהיה שליטה, אני משאר. מבחינתי, מבחינת כל אחד, אף אחד לא יכול לדעת, אולי כשיקום אז הוא לתחיית המתים, הוא יהיה משיח. אבל בשלב זה, כידוע לכם, יש בנושא הזה פילוג מסוים בחב"ד, ודווקא מתוך התעמקות בדמות ובכמה דברים שהוא אמר ונאמרו עליו, אני רוצה לפתח פה איזו תיאוריה שנותנת הצדקה לא פיזית, אבל הצדקה רעיונית לכך שהרבי חי. זה בעצם דומה במידה זו או אחרת למה שכתוב, יעקב אבינו לא מת. שואלת הגמרא, יעקב אבינו לא מת, הרי חלתו חנתיה וסבתו סבדיה, אלא מה כתוב שם, מה זרו בחיים עברו בחיים. מה עומק העניין? עומק העניין שיעקב אבינו כנראה יותר מכל אדם, בגלל שישראל נקראים על שמו, קוראים לו ישראל, והעם נקרא עם ישראל על שמו, אז יותר מכל אדם עלי האדמות, יותר מכל הצדיקים, כל אחד זרו בחיים, אז הוא בחיים, אז אף בן אדם אם כך לא מת. הכוונה עד כמה שזרעו נושא את המורשת בצורה מאוד עמוקה ומאוד חזקה, אז זה נקרא שהאדם מבחינת נשמתו הוא חי יותר מאנשים אחרים. זאת אומרת, אדם גדול אפילו יכול להיות ענק שנפטר ואין לו תלמידים ואין לו מורשת, אז הוא יותר מת מאדם שמורשתו ממשיכה. עניין באותו עניין, אני אמרתי את זה דווקא בשבוע באיזה ניחום אבלים, שכאשר נפטר בן אדם, זה נוגע גם לפעמים לא בכלל ישראל, למשפחה או לידידים או לשכנים, ואותו אדם הביא שמחה לכל רוע, ואותו אדם השפיע, אותו אדם נתן לסובבים איזה תובנות מיוחדות, זירז אותם, עורר אותם, פתח לפניהם שערים כאלה אחרים, אז אדם כזה הוא פחות מת מאדם אחר שהוא היה ואיננו, כי האדם הזה המורשת שלו ממשיכה להשפיע עליו. זה לא צריך להיות דווקא רב שלך או רבי שלך או משהו כזה, אלא זה יכול להיות גם כפי שאמרתי, זה קרוב משפחה או שכן או בן אדם שהיה בסביבה, ותמיד ראית איזה הנהגה, איזה חיוך, איזה מידה טובה מיוחדת, והדברים האלה נתנו לך הדרכה שאתה הולך איתה.
אם הדברים ככה, בעל שם טוב קדם ועשה מהפכה הרבה יותר גדולה, גם לא אומרים שהבעל שם טוב חי.
גם לא אומרים שהרבי חי, חלק מהחסידים אומרים חי. אני רוצה להתייחס, ללמד זכות קצת על, הרי זה נשמע הזוי ומשוגע לחלוטין להגיד שהוא חי, כן, כמו שהגמרא כבר שואלת, חן תוכן תאיה וסבדו סבדיה, כן, וזה באמת הזוי, וחלק מאלה שאומרים שהוא חי הם באמת הזויים, הם הרי לא הולכים לקבר שלו. אם אנחנו אומרים יעקב אבינו לא מת, אז לא הולכים לקבר שלו, אונסקו לא הולכים, אבל ודאי שאנחנו הולכים לקבר של יעקב אבינו, למרות שיעקב אבינו לא מת. אז אלה ההזויים, אני לא מדבר על ההזויים, אני מדבר פה איך אולי נשאל את זה ככה, איך קרה שאדם כזה גדול נוצרה תקלה כל כך חמורה בעקבות מורשתו שיצאו משוגעים, ואני לא ספרתי אותם, אבל הבנתי שהם עם כמות די נכבדה מחסידי חב"ד. היום לפי ההשערה דיברנו על זה, יש בין 50-70 אלף חסידי חב"ד ממשיים. יש עוד מעגל רחב של אנשים שהם אוהדים של חב"ד, שזה עוד איזה 200 אלף או משהו. אז ככה בסך הכל יש 4,300,000 אנשים שהם קשורים ומושפעים מחב"ד, כן? אבל חסידים ממש בין 50-70 אלף, כן? באמריקה ובארץ יש את הציבורים הכי גדולים, פלוס מינוס 30 אלף בכל מקום. ויש ברחבי תבל, כידוע, רחבי תבל אצלם זה עניין כמובן גדול מאוד. אוקיי, אז כמה אחוז נגיד מה-50-70 אלף האלה הם משיחיסטים שסבורים שהרב לומד? אני לא יודע, אני לא יודע, אבל יודעי דבר אומרים שזה אחוז די ניכר, אף אחד לא נקב במספרים או בגלל שהוא לא יודע או בגלל ש... התבייש, דרך אתה שואל חב"ד נגיד, לא כאלה שעומדים מבחוץ ומסתכלים עליהם. אז לא יודע, זה מדברים פה על, כנראה על עשרות אלפים שחושבים שהרבי לומד. ויש אגב נפקא מינה גדולה מאוד לדינה, שאלה שסבורים שהוא לומד, הם לא הולכים לקבר שלו, ואחרים כן הולכים לקבר שלו. אתם מבינים? אז אני רוצה בכל אופן להסביר איך הקדוש ברוך הוא גלגל כזאת מציאות הזויה שהרבה חסידים חושבים שהוא לא מת, והוא חי יותר ממה שנאמר על יעקב אבינו, או יותר ממה שנאמר על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הוא כתוב שהוא בחינה של יעקב אבינו, רבי יהודה הנשיא גם כתוב, מה? היה מביא במה מופיע כל ליל שבת, עושה קידוש עד שראו אותו, ואז הוא הפסיק לבוא. והדבר הזה הוא כמובן עניין עמוק מאוד, לא במקרה, כי לזכר נפטר אנחנו לומדים משניות, כי זה אותיות נשמה. מי עורך המשנה? זה רבי יהודה הנשיא. זאת אומרת, במשנה יש לך את הבסיס של כל התורה שבעל פה.
למה כתבו קידש, זה משהו שמוציא ידי חובה?
סליחה?
אז למה הגמרא השתמשה, אם זה היה רק משהו משמעתי, אז הגמרא לא הייתה אומרת שהוא קידש לאשתו כל ערב שבת. זה משהו הלכתי
שמוציא ידי חובה? לא, בהתחלה זה היה כנראה יותר מוחשי, אבל זה נמשך, זה לא הפסיק, אבל זה נמשך, עבר מה שנקרא מטמורפוזה, גלגול המצב הרוחני של הנושא. כאילו העולם לא היה ראוי, לא יכל להתמודד עם המציאות שהמת מגיע.
זאת אומרת, אנחנו כן יכולים...
אם הוא יצא ידי חובה כקידוש שלו, אל תשאל אותי.
לא, אבל אנחנו כן יכולים להבין שיש מציאות
של... זה שאלה של ליטווקס. ליטווקס שאלו, כתוב אצל יונתן בן עוזיאל, שכשהוא היה לומד, אז כל עוף שפרח היה מעלה היה נשרף. מעמד הר סיני, אש של סיני וכו', כן? אז הבדיחה העממית אומרת שבחב"ד, בחסידים, במקובלים, זה עניינים גדולים, מעמד הר סיני, ואצל הליטווק בישיבה, היו שואלים על מוח היה חייב מדין מזיק, אישו משום חיצה, לשלם על הציפור שנשרפה בגלל האש הזה. אז אני אומר, אני לא יודע אם אשתו יצאה את חובת קידוש שלו, בסתם לא. אבל הרעיון הוא, המילה קידוש היא לא מילה מקרית, כשמדבר בידי הנשיא, קראו לו רבינו הקדוש. אז ודאי מתקשר. אני רק אומר, זה שלומדים משניות לזכר נפטר, משנה זה אותיות נשמה, זה בגלל שהקדושה שבתוך קבצי התורה שבעל פה, היא באמת התגבשה על ידי רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא לא המציא את המשנה, הוא ליקט וערך וסידר וארגן את המשנה, ערך את המשנה, אבל הוא זה שהפך את זה לבסיס קבוע בכל מה שבא אחר כך. אין לך בעצם אחר כך תורה שבעל פה שעוקפת את כל פנים עוקפת לחלוטין את משנת רבי יהודה הנשיא. משנת רבי יהודה הנשיא היה והייתה ונשארה מה שנקרא סרגל ההתייחסות, המרכז המדד לכל המשך של התורה שבפה, הגמרות, המשנה. הרמב״ם מדגיש בהקדמתו למשנה תורה שתלמידיו של רבי יהודה הנשיא, רב, כתב את הספר דבירה ואת התורת כהנים. שוב, הוא לא כתב את זה, רבי עקיבא כבר כתב את זה ואחרים, אבל הוא ערך כדי להודיע עיקרי המשנה. מה זה עיקרי המשנה? מקורות המקראים של המשנה. ורבי הושעיה כתב את התוספתא כדי לבאר את המשנה. זאת אומרת, הכל הולך מסביב למשנה, גם המדרשי ההלכה שאנחנו מציינים פה. אז נדבר על מדרשי ההלכה, מדרשי ההגדה זה עוד, עוד תחום. אז אני אומר, יש פה המשך אדיר למשנתו של רבי יהודה הנשיא, ולכן כשמדברים על נשמה, הרי הנשמה לא מתה, הגוף מת, הנשמה לא מתה. אז אנחנו כאילו כשרוצים לחדד ולהראות שהנשמה לא מתה, רק הגוף מת, אנחנו מצביעים, תראה משנת רבי כמה שהיא ממשיכה להניב פירות ולחולל חיוניות עד סוף כל הדורות. אז ככה אנחנו כאילו מאחלים לנשמת הנפטר שהיא תמשיך ליצור, וזה הפירוש עילוי נשמה, שהנשמה עולה ממדרגה למדרגה.
זה עזרו בחיים שלו?
מה?
זה עזרו בחיים של רבי?
כנראה, זה לא נאמר על רבי, זה נאמר על יעקב אבינו.
נכון, אז דבר, כאילו זה מקביל.
כן, 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 בוודאי, בוודאי. זה מתחיל עם רבי, ורבי יהודה הנשיא הוא גלגול של רבי. רואים את זה בהרבה דברים. יש מדרש מפורש מפורסם, שכשבתחילת פרשת וישלח, אז כותב המדרש, שרבי יהודה הנשיא שלח מכתב לדרך מזכיר שלו, רב אפם, אפם לא יודע אם קוראו לו רבי אפם או רב אפס, א' פי מם או א' פי סמך, זה היה המזכיר של רבי יהודה הנשיא. אז הוא שלח מכתב לאנטונינוס, שהיה חבר שלו, חברותה שלו. אז הוא שלח מכתב לאנטונינוס קיסר רומי מאת יהודה נשיא ארץ יהודה. וכותב לו כך וכך. ולפני שהוא חותם על המכתב, אז הוא רוצה לראות אם זה כתוב נכון. אז רבי יהודה הנשיא, כך אומר המדרש בראשית רבה, בתחילת וישלח, אז רבי יהודה הנשיא מתקן את רבי אפם ואומר לו, לא כך תכתוב, עליך לכתוב לאדוני אנטונינוס קיסר רומא מאת עבדך יהודה הנשיא. כלום עדיף אני מאבא, ויעקב אבינו כותב לאדוני לעשו, מאת עבדך יעקב. יש מחלוקת, הרמב"ן הרי יוצא נגד הביטויים האלה, או מה שיעקב אבינו נענש על זה. יש מחלוקת בחז"ל בדבר הזה. אבל כל פנים, מהמידה שציטטתי, רואים עד כמה יעקב אבינו מהווה את המודל של רבי יהודה הנשיא.
רש עצמו מציין ששני גאים בבדלך, הכוונה זה גם
אנטונינוס. נכון. טוב, אז אני אומר, הרעיון הזה הוא רעיון שעומד מאחורי התנהלותו והתנהגותו, וגם התופעה המוזרה הזו שאנחנו מדברים על המשיחיות, כאילו הרבי לא מת. הוא מת, נפטר בג' בתמוז תשע נ"ד 1994, זה תשע נ"ד ג' בתמוז תשע נ"ד. בכל אופן הוא קבור באוהל שם ליד חמיב. עכשיו העובדה שהוא קבור ליד חמיב זה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, והעובדה הזו היא בעצם בסיס לכל. הרבי בעצם נתמך ובמידה רבה חי, גם ניצל ונהיה לרבי, הכל בזכות חמיד. דיברנו עליו שבוע שעבר, רבי יוסף יצחק שניאוסון, דייץ. עכשיו, רבי יוסף יצחק שניאוסון היה אדם ענק, אם כי זה ציינתי שהוא לא ידוע כתלמיד חכם הלכתי, כמו שהוא לא היה, הוא לא, לא פרסם ולא התפרסם בנקודה הזאת. רבי האחרון כן ידוע כגאון, גם למדני הלכתי והכל, שידוע בכל התורה כולה. עכשיו, מה שמאוד מעניין, שההורים של הרבי, רב לוי יצחק שניאוסון, הוא היה... הוא היה חתנו של רבי יוסף יצחק שניאוסון, של הרבי השישי. כן? אז אביו, רב לוי יצחק שניאוסון, שהיה גם כן נין של הצמח צדק, אז היה רב חשוב של עיר גדולה, יקטרוסלב, עיר גדולה באוקראינה, שהייתה גם מרכז של משכילים והכל. אביו לא שלח אותו לישיבה, מאוד מעניין. וזה היה הרב מאוד חשוב. אביו נדמה לי הייתה שמחה אפילו למרות שהוא היה חסיד, הייתה לו שמחה גם לרב חיים סולוביץ'. ועכשיו רב מאוד חשוב, עיר הוא חשובה. והוא לא שלח את בנו לישיבה, הוא גם לא שלח אותו לתיכון. הוא כן לקח לו מורים פרטיים שלימדו אותו גם ללימודי קודש, זאת אומרת הוא לימד אותו. ולימודי ליבה והכל, והיה לו מורה פרטי. הוא הצטיין מגיל צעיר, הוא המשיך להצטיין במתמטיקה. הוא היה נחשב גם במתמטיקה. וגם אחר כך, כשהוא גומר כאילו את התקופה של הגימנסיה של לימודי תיכון, שכאמור הוא לא לומד בישיבה, כדי למד עם אביב, אם כי אין על זה תיעוד מפורש, אבל יש תיעוד על זה שהוא למד די חול עם מורה פרטי, כן? אז הוא לא ניגש לתעודת בגרות, כי לא הייתה שם כנראה תוכנית של בגרות אקסטרנית, שאתה יכול לגשת לחומר בלי ללמוד בבית ספר או משהו כזה, אבל הוא כן נרשם לאוניברסיטה, אבל הוא נרשם רק תלמיד מבחוץ, תלמיד שומע חופשי, כי אין לו תעודת בגרות ממשלתית. ושם הוא נרשם למתמטיקה ולהנדסה, איפה זה היה בהתחלה ביקטרוסלב, ואחר כך חושב שהוא בלנינגרד. בלנינגרד הוא אף פעם לא למד בסורבון. אחר כך הוא מתאמץ במשך שנים ארוכות, בסוף הוא מצליח לגמור תואר מוכר במתמטיקה ובהנדסה. איפה הוא גומר את זה? הוא גומר את זה באחד הטכניונים של פריז. לא עשו פה, לא עמד עשו פה. באמצע הוא למד גם כן כשומע חופשי באוניברסיטת וילהם בברלין. ובפריז הוא מצליח, בגלל הלימודים האקסטרניים שלו וההצטיינות שלו, להתקבל באופן רשמי לאוניברסיטה, והוא גומר את התואר שלו. עכשיו, לפי הנראה לעין, שזה לעצמו גם כן עובדה מאוד מוזרה, הוא לא ממש משתייך לליבה של חסידות חב"ד. הוא כבר מתקרב לגיל 35 ומשהו, כן? הוא לא למד בישיבה, לא למד בכולל, וכל עוד הוא עם אביו, אז יש להניח שהוא למד אצל אביו. אבל אחר כך, כשהוא מתחתן עם הבת של האדמור השישי, כן? הוא לא שוהה יחד עם האדמור השישי כמעט. יש לאדמור השישי חתן אחר, שבשעתו היה מאוד קרוב לרבי השישי, זה רבי שמריה גורריה, שהוא גר יחד איתו, והיה מנהל של חב"ד תמיד, היה את לא רק חסידות, אלא ארגון ענק, הרבי השישי, הריאץ, גם ייסד, הוא היה אלה שפיתחו את ישיבות תומכי תמימים, הוא פיתח את הוצאת הספרים, קהת, קרמי הותורה, והוצאת ספרים הרשמית של חב"ד. והוא גם כן היה מנהיג של כלל ישראל, כפי שציינו פה בשבוע שעבר, של כל יהדות רוסיה בוודאי. הוא באמת נעצר, ואחרי זה הוגלה, בסוף הוא עוזב את רוסיה, הוא עובר בהתחלה ממקום מושבו, לא זוכר איך קוראים לזה, אחד הערים הקטנות, עובר אחר כך ללנינגרד, זה כבר נקרא לנינגרד, כי זה כבר בזמן הסובייטים, ואחר כך הוא רואה שגם משם הוא לא יכול כבר להשפיע, כי הוא בעצם כאילו הרב הראשי היהודי של רוסיה, הוא הכל עובר דרכו, אבל הוא גם איש אמת ואיש תקיף, איש מורמם, הוא לא יכול לעמוד נגד על כל הצרות שעושים ליהודים. אז בסוף הוא עובר ללנינגרד, ומלנינגרד הוא עובר ללטביה, לריגה, שזה כבר לא רוסיה בכלל. ובכל השנים האלה, החתן המבוגר, הוא החתן המבוגר, שמריה גורריה, אז הוא נמצא איתו, מלווה אותו. והרבי השביעי, שעדיין הוא לא רבי, הוא מנותק, הוא במרחק. הוא לא בריגה, הוא לא בלנינגרד, וזה. ומה שמאוד מפתיע, זה כנראה מסביר למפרע כמה דברים, הוא מתקשה בבעיות פרנסה, כי הוא לא לקח לו הרבה זמן לגמור את הלימודים, הוא לא הצליח עוד פורמלי לגמור את הלימודים, כי הוא לא עשה לימודים פורמליים במתמטיקה ובהנדסה. וגם אחרי שהוא גמר את הלימודים, היה לו משום מה קשה למצוא משרה, אולי מרוב שהוא היה יותר מדי גאון בתחום, אז נתמך כלכלית, על ידי הרייץ, על ידי האדמו"ר השישי, גר בפריז, והוא נתמך במידה רבה כלכלית. הרבי מבקש ממנו שיתמנה לפחות לרב, זה לא תפקיד כמו אצלנו רב, תפקיד קצת יותר נמוך, טיפה יותר משליח, שיתמנה לרב של קהילת חב"ד בפריז, והוא מסרב לעשות גם את זה. אז לא ברור מה עובר עליו, והוא כן מקבל כספים, וגם עושה כנראה פעולות אלומות למען חב"ד. בחב"ד יש אגב רכוש עצום, שעיקרו, לא רכוש חילוני, עיקרו ספרייה אדירה, שיש שם כתבי יד, ויש שם ספרים, דפוסים ראשונים. מה?
הספרייה שם עושים החרימו בשנים.
לא הבנתי.
החרימו אותה.
כן, 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 זה היה בידי הסובייטים, אבל חלק הוא הצליח להוציא, חלק לא, אבל גם מה שהוא הצליח להוציא, זה היה שווה הון עתק, כל זה נוהל. וגם כמובן הוא הביא כספים להמון אנשים נזקקים, הוא הביא מצות, הביא תשמישי מצווה, ספרי תורה, וכל רוסיה, גם כשהוא עוזב את רוסיה. זאת אומרת, עוברים תחת ידו מיליונים, ומי שמנהל את זה בפועל, הוא מעמל למעלה, זה באמת חתנו רבי שמריה גורריה, אבל כנראה בצורה לא צורה, יש גם פעולות שהרבי לימים, רבי מנחם מנדל, עושה הן בהיותו בברלין, הן בהיותו בפריז, מרכזים בינלאומיים גדולים, שבהם הוא עוזר להעברת כספים. בסופו של דבר פורצת המלחמה, הוא נמצא בפריז, והצליח לברוח לדרום צרפת לאיזו תקופה, ואז הוא כן מתחיל קצת לשמש כרב, וכנראה לא מספיק, מנסים לחלץ אותו, הרבי כבר הגיע דרך, נפגענו את זה שוב השבה, דרך אדמירל קנאריס, שלימים הוא יהיה היורש של היטלר, הצליחו להגיע אליו, הוא סידר לרבי שיוכל להגיע ממש עם פרוץ המלחמה לניו יורק, שם הוא קונה את את המרכז ב-770 באיסטרן פארקווי בברוקלין, סתם מעניין, ההורים של הרבי הם מוגלים לקזחסטן, בגלל זה הם שורדים. קזחסטן זה קרוב לסיביר.
של הרבי הרבי או של ה...
כן, כן, רב לוי יצחק שניאורסון. הרבי כן קשור לאביו יותר מאשר לחמיו. ואביו ואימו הם אנשים יחסית משכילים, מודרניים. לא מעניין. אבל אם לא תומכים בו, כן אין ממה לתמוך. אבל הרבי מתייעץ איתם, רבי טרם היותו רבי, והם שורדים את המלחמה, ויש לו אח שנרצח במלחמה, יש לו אח שעולה לארץ, אח או אחות, אני לא זוכר, עולה לארץ, אומרים שהם הופכים לחילונים. מעניין, משפחה מעניינת. בכל אופן...
משפחה של זלדה אולי
יש לך? זלדה הוא משפחה, אבל אני לא יודע אם היא... אני חושב שהיא רק בדודה שלישית או משהו. שניאורסון זו משפחה גדולה, הרי שמרו על ה... הם היו משפחת האריסטוקרטיה החסידית מספר אחד, כן? ויש לך הרבה שניאורסונים שמצצי בלטניה, שזה שבעת עולות אחורה, מסתם מדובר באלפי אנשים. בכל אופן... יש לי דודה שהיא שניאורסון, נכדה שלה, נפטרה כבר, אבל היא הייתה, זאת אומרת, צאצאי בלטניה. זלדה, קראו לה שניאורסון. מאותה משפחה גם כאן. הנשיא שזר, מאותה משפחה. גם שזר ויש... שניאורסון,
שניאור זלמן,
שניאור זלמן רובשוב, אבל הוא לא היה ממשפחת שניאורסון, היה ממשפחת הרבי. בכל מקרה הוא נכנס לרבי והתקבל בכבוד, לא דווקא כנשיא מדינת ישראל, הוא קרא גם בגלל זה.
הוא התייחס אל הרבי כרבי שלו.
כן, הוא התכופף לפני הרבי. והחב"ד זה מרבה הפלא, הם היו כלל ישראל נקי והכל, הם היו אנטי ציונים כל הזמן, הם היו אנטי ציונים, הם לא האמינו במדינה כראשית צמחת גדולתנו, הרבי הוא ראשית צמחת גדולתנו, לא המדינה. בכל אופן, גם הרבה מהמלאכים של המדינה שהרבי התערב בהם כל מיני צמתים חשובים, אבל לא הרבה דברים, הוא לא ראה איתם עין בעין. טוב, אני חוזר לתעלומה לגבי רב מנחם מנדל, הוא כבר מתקרב לגיל 40, ומי שמציל אותו בסוף זה אנשי מחלקת המדינה בארצות הברית, משרד החוץ, בזכות זה שהצליחו איכשהו להציג אותו כרב. לרב היה יותר קל לסדר ניירות שיוציאו אותם מצרפת הכבושה. אבל הוא בעצם הוא לא... לא יודע אם הייתה לו שמחה, ואני לא יודע אם הוא רצה להיות רב. בקיצור, הוא ברח מזה. הוא מגיע לניו יורק. הוא מגיע לניו יורק, גם אז הוא לא גר כמו גורריה, שמריה גורריה ואשתו חנה. הבת הבכורה שלו, לא היה לו בנים, היה לו בנות רק לרבי יוסף יצחק. הוא לא גר ב-770 בבניין של, במרכז של חב"ד, בניין גדול, היה מקום שם למגורים, אלא הוא גר ב-Resident Street, רחוק. אף על פי כן, כנראה מתחיל להתפתח משהו גלוי, יותר קשר בינו לרייץ, אבל עדיין הוא לא מוכר. הוא גם מתוסכל, הוא לא יודע מה הוא יעשה, הוא כבר עבר את ה-40, הוא נתמך על ידי חמיב.
שם הוא עושה אבל את הכסף שלו, בתקופה הזו, הגשר שעובר מעל ה...
אני לא יודע, זה לא מופיע בספרות המחקרית.
זאת אומרת, זה האגדה החמדניקית?
אולי זה קרה, תראה, אין על זה מסמכים, בקיצור.
שני דברים, הוא מזהב על החמקן, על הסקסוגת של החמקן, זה
מה, מטוס החמקן?
הסקסוגת של המתכת שלו, ועל הדברים של ה...
אני לא יודע, לא ידעו, בספר, ספרי המחל לא מופיע שהוא עשה כסף.
לא, כי אולי שם הוא מגיע דולרים, שהוא מחלק עד יום מותו.
אולי, כן, אולי לא. זה בודה לא מיוד ג' לקרי אמונה, אפילו לא של חמד. אבל בכל אופן, אולי, בכל אופן, זה שהוא מתוסכל זה ברור. הוא ללא ספק, זה גם ברור, הוא ללא ספק יותר חשוב ויותר מוכשר כבן אדם גיסו הבכור. בשמריה גורריה שגם יהודי מאוד חשוב, יהודי נכבד מאוד, תלמיד חכם גדול וזה, אבל הוא בעצם יד ימינו של הרבי, רבי שמריה גורריה. ואילו רבי נחמן מנדל הוא די מחוץ למעגל, די מחוץ למעגל. אבל יש כל מיני תופעות שבהם רואים איזה קשר. בסוף הרבי נפטר באופן יחסית פתאומי, הוא היה כבר חולני הרבה שנים, אבל נפטר ב-1951. אגב, רבי מנחם מנדל הגיע לצרפת, גם כן כנראה להביא כספים שנתקעו שם של חב"ד ב-1947. וגם שם, על הביקור הזה, לפי המסמוך של הביקור הזה, הביקור לא עשה ראשון. אבל הוא היה שם לכמה שבועות, חזר לניו יורק, ואז כאמור הוא לא יודע מה הוא עושה. לא ברור מה הוא עושה. להגיד שהוא צדיק נסתר זה קל להגיד, אבל גם צדיק נסתר, רואים אותו באיזה בית מדרש, לומד, גם את זה לא ראו. לא שראו אותו בדברים אחרים, אבל הוא תעלומה, סימן שלה. ואז הרבי נפטר, ובניגוד לכל המצופה הוא לא משאיר צבא. הוא לא משאיר צבא. ואז יש שלושה שכאילו מועמדים להמשיך את האדמורות. הרב שמריה גורריה, שהוא חתנו הבכור. בנו של רב שמריה גורריה, שהוא קרבת דם. זה ברי גורריה, קוראים לו. הוא היה מסכים. אבל הוא היה גם עילוי גדול.
ברי?
ברי קוראים לו, מה שמו העברי? בר, נאמר לי, שוננבר, דוב בר. אבל הוא קונה ברי גורריה. ונחם מנדל.
מה עם השלישי?
השלישי, דבר מנדל.
לא, החתן השלישי.
אז יש חתן שהגיע לארץ...
לא, יש אחד שנהרג בשואה.
יש נהרג בוורשה, נהרג בוורשה. גם כן היה חצי חילוני אדם. משפחה מוזרה, בוא נגיד ככה. אבל למה אני מספר את כל זה? לא בשביל סתם שיחת יושבי קרנות, אלא להראות איך הדברים מתחילים לקרום אור וגידים. 1951 הרבי נפטר, יש מאבק ירושה, מאבק סמוי, מאבק מעודן. כן? היו כבר מאבקי ירושה, פחות מעודנים אצל אדמו"רים רבים, וגם בחב"ד. גם בחב"ד, הרבי האמצעי, רב דובר, שנפטר, לא השאיר צבא, וכל הבנים שלו, אלו תשעה הבנים, כולם נהיו אדמו"רים. אבל בסוף מצאו צבא, ששם הוא ממליך את בנו הצעיר, רב שמואל. אבל זו הייתה תקופת ביניים באמת די מביכה ומבולבלת בחב"ד. אחר כך בא לעולם הצמח צדק, שהוא האדמור הרביעי, אני חושב. האדמור החמישי זה הרש"ב, והאדמור השישי זה רבי יוסף יצחק. כל פעמים ב-1951 הרבי נפטר. מה שרואים זה תופעה מאוד מעניינת, שכמובן כולם מתאבלים, הוא היה אדם ענק, והיה אדם גם מאוד אכפת לו מהמשפחה והכל. מאוד איש חם מאוד זה. מי ששבור לרסיסים זה לא רב גורריה ולא האחרים, זה רב נחם מנדל. אז מכאן מתחילה ההכרה, זה גם מתוחקר, שכנראה היה להם קשר הרבה הרבה יותר ממה שזה היה נראה על פני השטח.
איך זה בא לידי ביטוי שהראו שהוא שבור?
שבור. אדם מתאבל, אז איך אומרים, הוא משתקם לאט לאט. יש שבור ורצוץ לחלוטין. שבור ורצוץ לחלוטין, ובוכה בלי הפסקה, וממש... אחרי כך אנחנו רואים למפרע איזה קשר עצום היה ביניהם. לא, הפרטים לא ברורים עד עצם היום הזה, אבל בקיצור, אין צבא, אין זה, והחסידים, יש כאלה מושכים לפה, יש כאלה שמושכים לשם, הרבה מושכים באמת לנכד, שלאותו רבר גור אריה, שהתכונה ברי, שהיה קצת מסכיל, אבל גם נחשב לעילוי וזה, אבל אני לא חושב שהוא נחשב לאדם רמת רצינות שמתאים להיות אדמו"ר. כי רב שמעלה גור אריה לא נחשב לעילוי, אבל הוא נחשב לאדם גבוה, אדם מרומם מאוד. כמו רבי יוסף יצחק עצמו נחשב ל... שוב, לא היה ידוע כתלמיד חכם הלכתי מיוחד, בניגוד לרוב אדמו"רי חב"ד, אבל הוא נחשב לנסיך אלוקים. נשיא אלוקים, היה נחשב לאדם צדיק יסוד עולם, מאוד 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 גדול. ומנחם מנדל ורבי שמעלה גור אריה נחשבים שניהם כאנשים מיוחדים, אבל מי יהיה הרבי זה סימן שאלה. ואז יש תומכים לזה ותומכים לזה. אבל אז, באיזשהו שלב, כנראה בעידוד של כמה מזקני החסידים, רב מנחם מנדל מתחיל להתגלות. והגילוי, זה מאוד מעניין איך זה עובד בחב"ד, הגילוי זה כשאתה מתחיל להגיד חידושים במאמרי חסידות. כלומר, יש שני דברים במאמרי חסידות. יש שאתה מצטט, ויש שאתה מפתח לבד. הוא מתחיל לפתח לבד חידושים שלו במאמרי חסידות, כמובן זה תמיד גם מצטט, בנוי על תניא ועוד כל מיני דברים, במאמרי חסידות שהם מבריקים והם מושכים קהל, ועדיין הם לא אומרים שהוא הרבי, אבל כבר מתחילים לגלות את טבעו ואופיו בערבים. המאבק אגב ממשיך. והרבי הוא גם יודע כנראה קצת להיאבק. לדוגמה, אחותו של אשתו, זאת אומרת הבת של האדמו"ר השישי חנה, שהיא מובילה את המאבק למען בעלה רב שמעלה גור אריה, היא מסרבת להעביר את בגדי הרבי, היה כנראה מנהג כזה, את השטריימל ואת הקפוטה של הרבי לרב מנחם מנדל. אז רב מנחם מנדל, בצעד גאוני ופשוט, הוא כשכבר, נהיה כבר אפילו רבי, הוא מסרב להשתמש בזה. לא, מכאן ואילך לא הולכים עם
שטריימל.
לא הולכים עם שטריימל לקפוטה, הוא שינה את קוד הלבוש. כזה פרק ליטאי וכובע כזה מקופל ככה עם זוויות, כובע קנייט שקוראים לזה. וככה, כמו שהחבדניקים מתלבשים היום עד עצם היום הזה, משינה את קוד הלבוש. וזהו, כאילו, הוציא רוח מהמפרשים, כאילו, היא מסרבת כשולטת על בית הרבי הבת הבכורה. מסרבת להעביר את המקלחה ופתילחה, אז זה, יש לי מקלות ופתילים משלי. עוד כל מיני דברים. ספרייה היא מסרבת להעביר, בסדר, אז זה אפשר לחיות בלי זה, אבל זה כבר...
זה אבל רץ שם בבגז,
נכון? היה על זה משפט, כן. כשניצחו במשפט, אז הם עשו גם על זה, פרבנגן וחגיגה, אצלם כל דבר זה... חגיגה, שום דבר הוא לא משהו אישי, עניין קוסמי, אפילו יותר מכלל ישראלי. אז בכל אופן, עוברת שנה, ולאט לאט החסידים מתחילים להעריך ולהתפעל מרב מנחם מנדל, שמתגלה כעילוי, כידען מדהים בחסידות חב"ד, שיש חומרים רבים, במיוחד למבינים, במיוחד לבניסטר שבדבר, ואלו דברים שלכאורה הוא לא נחשף אליהם. הוא היה רחוק, כנראה שהוא נחשף מאוד, כנראה שהוא ידע המון את כל זה והכל בסודי סודות, וכאן הוא מתחיל להתגלות. אבל עדיין הוא לא מקבל על עצמו, גם מצד החסידים שדוחפים אותו, שרוצים אותו לרבה את השרביט של ההנהגה, עד שבנדמי זה היה ביו צ'וואט, גם איזה תאריך משמעותי בתאריכים של חב"ד.
זה לא עשה את זה בתאריך של הפטירה, בדיוק שנה?
לא, לא, בתאריך של הפטירה כולם ציפו שזה יהיה, זה לא היה בתאריך של הפטירה, זה היה קצת אחרי זה, ביו צ'וואט הוא מתחיל להגיד מאמר חסידות, אז קם אחד מזקני וחשובי החסידים, והוא ככה קורא בציבור, הגיע הזמן שהרבי יגיד מאמר חסידות של אדמו"ר. מה זה מאמר חסידות של אדמו"ר? זה להגיד לא רק חסידות עם חידושים, אלא להגיד את זה במנגינה מיוחדת, ומשהו זה צריך להיות נפלא מאוד, ארוך מאוד ונפלא מאוד ומסודר מאוד. וקוראים למאמר הזה באתי לגנים. באתי לגנים. המאמר הזה הרבי עובד לניגון, וכשהוא גומר את המאמר הזה, יחי אדוננו מורנו, לא בלי מלך משיח עדיין, אבל יחי אדוננו מורנו רבנו צדיק דורנו, הוא בעצם כאילו מוכתב, הוא נהיה הרבי, ותוך זמן קצר גם שמריה גורריה מסכים, לא, כנראה בלית ברירה, אבל הוא מסכים למנהיגותו. היחידה שממשיכה להתנגד למנהיגותו הזאת, הרבנית חנה גורריה. יש סיפורים מסיפורים שונים, אפילו קנאים פרצו לבית, היכו אותה. היו שם דברים, אני בטוח שלא בהשפעת הרבי, אבל קנאים משוגעים יש בכל חצר, אז קנאים שלכבודו של הרבי, שכאמור בסוף נבחר, אז הם, אולי בזמן המחלוקת על הספרייה, אבל פשוט היו תמונות אפילו. פשוט פצעו אותה כמעט עד רצח, זה התקרב לרצח. המשוגעים שלו. לא חסר משוגעים משום חסידות, וגם שם לא חסרים, עד עצם היום הזה לא חסר. בכל אופן, ואז הרבי מתחיל, הוא עושה המון דברים חדשים לגמרי, הוא היה גאון עולם, זה מתגלה גם בעובדה, מלך חסידות הוא קיבל מהרייץ, ללמוד לא ברור ממה הוא קיבל, אולי מאביו, הוא לא לומד בישיבה, הוא גאון בלימוד, רואים את זה, לא פרסם אגב אף ספר מסודר שבלמדנות, אבל המכתבים שלו והליקוטי שיחות והכל, הם לאים קטעים למדניים נפלאים, במיוחד סביב רמב״ם.
אין לו גם הערות על האגדה, נראה לי זה הדבר
הראשון. יש לו הערות על האגדה, יש לו תורת מנחם על החומש, יש לו לקוטי שיחות. בקיצור, הוא עצמו לא כתב ספר. יש מהתפוקה הספרותית החסידית והלמדנית שלו, מסתם מקיפה 50 או 100 ספרים. אבל הוא עצמו לא כתב ספר למדני מסודר אף פעם, אבל יש המון קטעים למדנים. אני זוכר כמה התפעלתי, אני אביא לכם דוגמה מקטע למדני נפלא מאוד, זה מראה גם על רחבות המוחים. הוא טען, כתוב ששבת קביעה וקיימה ושאר מועדים, קדש ישראל והזמנים, ישראל מקדשים את זה, כן? הוא טען, ואף על פי כן גם שבת, זה ישראל מקדשים את זה, הוא הוכיח את זה נפלא מאוד, אני לא זוכר כעת את לשון הרמב״ם, אבל זה מוכרח מלשון הרמב״ם, רמב״ם שלא ידעו איך לפצח ולפנח אותו, הוא הוכיח את זה מלשון הרמב״ם, והוא מסביר את זה גם כן, זה הפשט בגמרא, שהאדם שהולך במדבר ולא יודע מתי שבת, ימנה שבעה ימים. זאת, מה זה ימנה שבעה ימים? מה המשמעות שמיה הזה? פשוט דבר, אתה יוצר שבת. אתה מונה שבעת ימים ואתה יוצר שבת, הרי מבחינה סטטיסטית או מבחינה רציונלית זה שאתה מונה שבעה ימים זה לא אומר שזו השבת. אם שבת לגמרי קביעה וקיימה, מה זה מוסיף או קורע אם אתה מנית שבעה ימים? אף על פי כן, כלומר זה צריך להיות תלוי בך. היו למדני נפלא, רב חיים ביק, מינימום, אולי יותר. אז יש לו הרבה דברים כאלה. זאת אומרת, הוא היה גאון בלימוד, לא רק גאון בידע בלימוד, אלא גאון גם בלמדנות. זה למדנות נפלאה. ולא ברור מאיפה הוא קיבל את זה. וגם גאון בחסידות, שזה כנראה הוא כן קיבל מהרעיית. זה בפגישות, בפגישות שלו. עכשיו יש לו המון הנהגות, וההנהגות האלה מחלקן גם מתוכננות. גם את הדרשה הזו ירד, דרשת החסידות ירד לגני, זה לא, הוא לא המציא את זה על המקום. זה היה כל כך גאוני וכל כך מסודר, שהוא כנראה זה היה מונח אצלו בקופסה, זה היה מוכן. העיקרון המרכזי שהוא אומר שם, שהיו עולמות התומה, עולמות התומה מתחילים מחטא אדם הראשון, חטא קין, שניים, חטא המבול, חטא דור הפלגה, דילגתי על חטא אנוש, דורו של אנוש, אז אנחנו עושים בחמישה, ואחר כך סדום ומצרים. זה שבע דרגות התומה שירדו לעולם. כנגד זה יש שבע דרגות של קדושה, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, לוי, קהת ומשה. או אמרם למשל, לא זוכר, כל פנים אלא כנגד. והוא אומר, הוא לא אומר את זה כנראה במפורש, אלא הוא רומז, אנחנו עברנו דורות של סבל נורא, של רדיפות והכל, אנחנו נמצאים בשלבי התיקון האחרונים. מילים אחרות, הוא כאילו רומז, דבר כזה, זה השורה התחתונה הנרמזת במאמר הנפלא הזה, ירד לגנים, שהקדוש ברוך הוא כאילו בא ומקבל את התיקון. התיקון כבר כמעט מתרחש בשלב השישי, שזה הרעיית, ולמעשה הוא מתרחש ויתרחש בשלב השביעי, שזה הוא, לא אומר את זה על עצמו, אבל זה כאילו מעשה שמיים, זה כאילו ברור שזה כך צריך, כך צריך להיגמר. ואז כבר הרבי השישי מדבר הרבה על משיח, אבל הרבי השישי דיבר על משיח בדרגה וברמה של מוכיח, מוכיח בשער. עם ישראל בכל מקום חייבים לשמור מצוות ולעשות תשובה שלמה, ואז יבוא המשיח, הזמן ראוי לזה, העיתים ממש כאילו זה מתבקש, אבל חייבים לעשות תשובה. הרבי פה, הרבי השביעי, הוא עושה פה סטייה וכאילו ריאינטרפרטציה, הוא הסבר מחדש מה התכוון הרעיית, והוא הולך בכיוון אחר. הציניקנים יגידו שזה היה מסיבות פרקטיות, הוא הבין שהוא לא יצליח להפיץ את הרעיון של חב"ד בדרישה שיעשו תשובה. כמה אנשים יהיו מוכנים לעשות תשובה? אז הוא מפיץ את זה באופנים אחרים. באותם שלוחים, שזה מוסד שהתחיל גם כן הרעיית, זה היה שלוחים לאנש, הוא שלח שלוחים לחסידי חב"ד ברחבי העולם, כי הוא עצמו היה חולה ולא נסע מספיק, לא נסע הרבה, אז השלוחים שלו הגיעו לכל מיני מקומות. הרבי האחרון, השביעי, יוצר מוסד שליחים שבכלל לא מגיעים לאנשי חב"ד, מגיעים לחילונים. והם אפילו לא מדברים על חסידות חב"ד כמעט. הם מאופן טבעי מקריאים. גם א' ב', דברים בסיסיים ביותר. זאת אומרת, יש פה בעצם מה שנקרא, הוא חותך בסטייה ובאבחה חדה מהשיטה של חמיב. מאידך גיסא הוא מחובר בכל לחמיב, הוא מבלה שעות ארוכות יום יום בציון של הרעיית, כביכול מתייעץ איתו בכל דבר. טוב, טכנית הוא מביא את הפתקים שמביאים אליו בקשות, הוא מביא אותם לקבר, אבל הוא כאילו לא רואה את עצמו כמשהו נפרד מהרעיית, הוא רואה את עצמו כהמשך של הרעיית, כביכול כמוציא מהכוח לפועל את המסורות ואת זה. כאן אנחנו מבינים למפרע למה הוא היה שבור כל כך, הוא באמת כנראה היה מאוד מאוד קשור לרעיית, אם כי זה היה בסודיות. זאת אומרת, טכנית גם יש לו, הוא חייב הרבה לרעיית, חייב לרעיית את אשתו, את פרנסתו, את הצלתו. את השכלתו לו. הוא מימן אותו גם כשהכסף הלך לשכר לימוד לאוניברסיטה. כן? אז כל זה היה בעצם סוג של, אם נחזור אחורנית, יש לזה כבר תקדים, בחב"ד הכל הולך עם תקדימים. רב לוי יצחק שניאורסון, האבא של הרבי, כן? שהתמנה לרב של יקטוסלב, שזו הייתה כאמור עיר גדולה קוסמופוליטית של משכילים באוקראינה, גבול רוסיה או גבול לטביה, אני לא יודע בדיוק איפה. על כל פנים, אז עוד הרש"ב, הרבי הקודם, היו קרובים, קרובי משפחה, התאמץ מאוד שהוא יקבל את הרבנות, ויש מכתב שהוא שולח, יש מכתב שהוא שולח, שהרב הזה, רב לוי יצחק שניאורסון, הוא מאוד מתאים לעיר הזו, הוא יודע להתהלך בהשכלתו הרחבה, ובנועם הליכותיו, ובתרבותו העולמית, כן? עם כל אדם. זה באמת עזר לו להתקבל להיות רב. יש מקום לרגליים לדבר שהרייץ, הוא בכוונה חינך וסייע לרב מנחם מנדל לקבל תואר אוניברסיטאי ולהיות משכיל ולהיחשף לכל העולמות, כי בזה הוא יביא את הגאולה. כלומר, על כל פנים זה לא נאמר בשום מקום במפורש על ידי הרבי, אבל המסבירים, ככה הם מסבירים את כל ההתנהלות הזו למפרע, וזה די הגיוני. כלומר, זה מסביר את איך הרבי הרייץ, שהיה קנאי, הוא היה יהודי חרדי מאוד, הוא היה יותר חרדי מאגודת ישראל, הוא היה אנטיציוני והכל, הוא עוזר ממש לממן את הלימודים האקדמיים של חתנו, כן? תוך כדי זה שהוא בעליל לומד איתו חסידות ברמה הכי גבוהה, כי מאיפה הוא ידע, אביו לא ידע חסידות ברמה גבוהה, אביו היה תמיד חם גדול, הרב שהיה קטרסנב, אז אולי הוא למד ממנו ש"ס ופוסקים, אבל חסידות הוא ודאי למד מהרייץ ברמה מאוד גבוהה, ולא מלמדים סתם לאדם שלא ראוי. אבל כל זה הלך כאילו במחבור. ויש אומרים שלמה הרבי לא השאיר צבא, הוא הבין שמכוח הכישרון והחריזמה האדירה שתמונים באישיות של אותו רבי מנחם מנדל, אז הוא יקבל את זה. הוא לא רצה לפגוע בחתנו הגדול, שהוא היה חייב לו הרבה הכרת הטוב. הוא סעד אותו בכל יום, הוא היה גר איתו, הוא היה מנהל של כל ענייניו. זה היה נותן כאילו סתירה בפנים רב שמעלה גורלו, אבל הוא הבין שזה יקרה. ואם כן, מה שקורה כעת זה בעצם חב"ד חדשה, לא עוד חב"ד שבו דיברנו על זה כשהתחלנו על בלטניה, שחב"ד מדגישה את החוכמה בין עבודה, חסידות שהיא מוחין של חסידות של פילוסופיה חסידית עמוקה אינטלקטואלית, חסידות שבה לא נשענים על הרבי אלא כל אחד צריך לבד ללמוד ולהבין ברמה הכי גבוהה, זה כבר לא קיים. הרבי, שוב, אפשר לומר את זה בשני רבדים, או ברמה הפרקטית, הוא מבין שככה מעיינותיו לא יפוצו החוצה, והוא באמת יוצר כל מיני מבצעים. אחד המבצעים המוקדמים זה הוא פרצת, הוא פרצת פירושו להגיע כמה שאפשר ליותר יהודים, במסגרת זו הנחת תפילין וכל הדברים האלה, שגם זה כבר הודגש על ידי הרייץ, אבל הם לא יצאו לרחובות להניח תפילין. אצל רב מנחם מנדל באופן מובהק אתה לא קורא לבן אדם בוא כאן בפינה ותניח תפילין, אתה מניח תפילין ברשות הרבים במקום הכי הומה שאפשר. מה פשט בזה? יש פה נקודה מאוד עמוקה ומאוד מעניינת גם כן שעמדתי עליה בזכותכם. רבי חיים מוזה גורג'ונסקי וגם רבי אלחון וסרמן, כן? שני ענקי הלכה ולמדנות, אחד רבי חיים מוזה גורג'ונסקי נחשב גדול הדור בליטא, אז הם כותבים ומוכיחים את זה כדבר פשוט, או כמעט כדבר פשוט, זה מוסכם על כל הפוסקים, אבל כמעט כדבר פשוט, שאם אתה אומר לאדם להניח תפילין, הוא לא מאמין, לא מאמין בשם, לא מאמין בתפילין, הוא מניח תפילין בשביל להצטלם וכל הדברים האלה, זה כאן מתעסק, ולא זו בלבד שהוא לא מקיים את המצווה, אלא נדמה לי שרב חיים עוזר גרודיסקי אומר שהוא עובר איסור, זה מזלזל בחפץ קדושה של התפילין. זאת אומרת, יוצא שכל הנושא הזה שהנחת תפילין זה בדיחה אחת גדולה. חוץ מאלה שתוך כדי כך אולי עושים תשובה. יכול להיות ש-50% מהרירים בתשובה באותה שעה. הרי קוראים איתם גם קריאת שמע וכל זה. אבל העובדה שעושים את זה דווקא בפרסיה, לעיני הכל, במקום הכי עומד, בטיים סקוור, או ב... לא יודע מה, או מדליקים את המנורות האלה מול הקפיטול, או במקומות עם הכי הרבה גויים, גם כן. אז הדברים האלה הם גורם ש... של לגלוג וזלזול שחב"ד מקבלת על הראש מהמון אנשים, כן? אז כותל מילא, אבל זה לא רק הכותל, זה בכיכר ציון וזה בתחנה מרכזית ובכל שדה תעופה, בכל תחנה מרכזית ברחבי העולם, כן? אז אני כעת תוהה, אתמול קראתי בעיתון שהר קרח בגודל של של ניו ג'רזי בערך ניתק מאנטרקטיקה. אני טועה אם יש שם חבד נקודה. זה יבשת חדשה. אי חדש. פשוט שכבת הקרח של אנטרקטיקה היה נשבע איזה משהו, איזה משקל של 30 טריליון טון. מספר בלתי מושג. כן? אז זה צף לו באוקיינוס מול לאנטרקטיקה, אבל זה יכול, זה יתמוסס, זה יגרום להרבה דברים מעניינים בחימום כדור הארץ, עליית פני הים. בכל אופן, אל תשקיעו במיאמי. בכל אופן, העניין הזה שעושים את זה באופן הכי פרהסי, הכי גדולה שיכולה להיות, זה גורם ללגלוג. אבל יש פה רעיון עמוק מאחורי זה. הרבי מאוד מאוד הקפיד, כן, שתהיה מבודל חיצונית גם, כן, מחילוניות. אתה יכול ללמוד באוניברסיטה ואתה יכול לעשות הכל, אבל עליך להיות לבוש כחבדניק אם אתה שייך לי. חבדניקים לבושים כחבדניקים, לא נוגעים בזקן והולכים עם המעיל הארוך ועם הכובע ועם הספר חטאת ועם המשיחיסטים עם הכיפות הרקומות ועם כל מיני דגלים וסמלים כאלה ואחרים. בקיצור, יש תהלוכות, יש פה, זה מבצע, טנק חבד, טנק מצווה. זאת אומרת, יש פה מבצע. המבצע היא לבדל את היהודי האותנטי, את היהודי שנראה כיהודי ללא ספק, מהסביבה. וככל שהסביבה יותר הומה אדם, כן? ואתה יהודי, ואתה נראה כיהודי ולא כגוי, כי יש המון יהודים שנראים כגויים, אז אתה יותר מקרב את המשיח. יש לו על זה תיאוריה וספרות שלמה. זאת אומרת, זה לא סתם. זה לא טירוף. כן, הרבה אנטי חבדניקים רואים את זה כאחד השיגונות הגדולים של החבד. לא, זה, את יכול לא להסכים עם זה, אוקיי להסכים עם זה, אבל יש פה אידיאולוגיה עמוקה בעניין הזה. זה גם עמוק לעניות דעתי תפילין. על תפילין נאמר, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא אליך וירו ממך. זאת אומרת, תפילין הם הסמלו של מלך. עם האות הבולטת ביותר של התפילין של ראש בבחן. הם אגב מאוד מקפידים בתפילין, הם גם מקפידים בתפילין גדולות, בדרך כלל תפילין של רש"י, תפילין של רבנו אותם. יש בכלל 10 מצוות שהם מקפידים עליהם.
איך נקרא תפילין שימוש הרבה?
איך?
שימוש הרבה. תפילין הזה...
הם גם מניחים שימוש הרבה.
זה מה שהם...
לא, מניחים רש"י ורבנו אותם, וגם שימוש הרבה. כך נדמה לי. בכל אופן, אז מה שרציתי לסיים, יש עליהם 10 מצוות, כל יש להם, הכל הולכים מבצעים והכל. אגב, השלוחים, זה גם זה חכמות, רבי אומר, אין מושג שליח רווק, שליח עם אשתו, ואתה הולך לשום מקום, אתה פונה לבד, ומה?
מחלקל את עצמו, זה הפילה.
אתה מחלקל את עצמך, אין קופה מרכזית, וכל השלוחים האלה הם בעצם, באמת, אנשים מוסרים נפש, כפשוטו. לכן יש די הרבה ילדים שיוצאים חצי משוגעים, אבל הבית הרי מלא כל הזמן.
אני הייתי באיזה חור, ברינוס, בחור במערב אמריקה. באנו לעשות שם שבת, אז עשינו מוצל החבל.
רינוס זה מרכז של הימורים, לא?
כן. יד ה...
לא רחוק מלאס וגאס.
כן. בקיצור, אז שבת עשינו אצלהם, שאלנו אותם, שולחן שבת, עכשיו אנחנו עוד... אז כל הזלים היו שם דרך, אנחנו עכשיו אולי נהיינו הכי נורמלי שם שבצל. שאלנו אותם איך אתם, אולי, כן, מה אתם? שאלנו אותם איך אתם חנכים את הילדים, כאילו איפה זה? הילדים בגיל 14 נוסעים ללוס אנג'לס, נדיע, והקטנים יותר. זה מדהים, הם לא בוחלים בקימה, יש להם בתי ספר אינטרנטים, התלמידים הם מכל העולם, והמורים הם מכל העולם, וזה גם פרדוס זה על הדרך.
בסדר, זה יפה, אבל זה, מה עשית לפני אינטרנט? זה לא, לא פשוט. אשתי מרצה בטורו קולג', אז מדי פעם יש, מגיעים קבוצות ייחודיות, אז מגיעים קבוצות של ישיבת חב"ד, שהם רוצים תואר, טורו קולג'. אשתי אומרת שאין שם אחד שהוא נורמלי. לחב"ד מכם, כולם קוראים או שניאור או מנחם או משהו כזה. אז אשתי קולט להם שניאור א', שניאור ב', בכל אופן, הם חמודים, כן? ידידותיים מאוד מזה. אבל הם רובם משוגעים, היפראקטיביים בצורה מדהימה, לא משוגעים, אני מתכוון שצריכים משפוץ, אבל הם לא משוגעים ללמוד כמעט ולא זה. אז אשתי קצת ניסתה לברר את התופעה, זה לא שרובם הם ילדים ששליחים. שליחים זה לגדול בתנאי חיים מטורפים. יש להם הרבה ילדים, גם כן אחים ואחיות בבית. האמא כל היום... האמא היא עבד מרצה, אבל הם עושים את זה בשמחה. קונה דברים, הבית יש 20, 30, 50 אורחים, כמו, כאילו, תלוי איפה אתה נמצא, אבל קטמנדו, או איך קראת את זה, רנו, או באיסלמאבד, או לא יודע, או באפולה. אבל, כן, אז זה לא חיים רגועים ונורמליים. והם שמחים, הם מאוד נחמדים, אבל אף אחד מהם לא מסוגל להתרכז לי יותר מחמש שניות. אז אשתי הפסיקה ללמד אותה, היא אמרה שחבל על העבודה, היא אמרה שהם צריכים חינוך מיוחד. ואז הביאו, בדרך כלל אין חינוך מיוחד בבית ספר על תיכוני, אבל תורו קולג' זה ביזנס, כמו רוב הקולג'ים, מצאו מרצה שהוא גם מומחה לחינוך מיוחד. אז אשתי אחרי זה מספרת שהיא הציצה איך הם לומדים אנגלית, תוך כדי תרגילי יוגה, אחד ככה תלוי על החלון, לא מצבים נורמליים. אז בקיצור, הרבי פה בעצם לקח את הקשר שלו עם הרייץ, קשר מאוד עמוק שהיה בחיים, קשר שנמשך אחר המוות כי הוא בילה שעות ארוכות כל יום באוהל, בציון, בקבר של הרייץ, כן? צורה כזו, הרייץ נמשך דרכו, כביכול, הוא המשיך את מפעלו של הרייץ, הוא כביכול כל דבר הוא קיבל את הגושפנקה של הרייץ, כן? הוא חזר מהשעות שהוא בילה בציון בקבר של הרייץ, וממילא גם אם הוא נפטר, אז המודל הזה של המשך המורשת, ומה לעשות ואיך לעשות, יש לו לגיטימציה, יש לו בעצם תקדים מסוים.
יש את השאלה המתבקשת, למה הוא לא השאיר מישהו פעם?
סליחה?
למה הוא לא השאיר מישהו שהמשיך?
אולי לא ילדים. זה גם, גם מזה הם עשו אידיאולוגיה שלמה, שהמספר שביעי חייב להישאר שביעי, ולא יכול להיות יותר. לא, לא זכה לילדים. לא זכה לילדים. גם בזה יש ויכוח, אגב, אם אשתו הייתה מעוברת והפילה, או שהיו עקרים מלידה, זה גם משנה קצת בסוגי הסיפורי חסידים. אבל בפועל זה מה שיש. והדבר המאוד מעניין, הוא התאים את עצמו עד הסוף, למאה, לא רק למאה ה-20, אבל למאה ה-21. הם משתמשים בכל כלי, אשתי אומר באמת שאותם הבחורצ'יקים, התמינים, כן? תומכי תמינים, אותם התמינים, אבל דבר אחד הם מוכשרים בצורה בלתי רגילה, זה כל הסמארטפונים והמחשבים. זאת אומרת, אבל תמיד היה וידאו ושידורים והכל, בקיצור, זה היה לחם חוקם כבר עשרות שנים. וככל שהמערכות האלה השתכללו, אז כמו שאתה אמרת, כל הדברים האלה גם כן התפתחו והכל. הם גם תרחו להגיע לכל מיני אנשים חשובים, כי זה חלק מאיך להפיץ, ובאמת אם אנחנו גומרים בדבר הלכה, זה, או חצי דבר הלכה, זה הרמב״ם. הרמב״ם כותב שיש להפיץ את הרעיון של המשיח, אלוקים כביכול מפיץ את זה, וזה שהוא נתן כוח לנצרות ולאסלאם, כי הם אלה שכבר מדברים על זה באיים הרחוקים וכל הפינות. הקטע המצונזל ברמב״ם בסוף הלכות מלכים. למה הקדוש ברוך הוא עזר לנצרות ולאסלאם להגיע למספרים כאלה? כי דרך זה, כשיבוא המשיח, יוכל לדבר לאנשים ששמעו על המושגים האלה.